ג' בצילום הזה זה 284 עמוד. איפה הידק? אוקיי. מצוות עשה ליחדו. בעניין המצוות ברמב״ם הופיע על ההתחלה שתי מצוות עשה ומצוות לא תעשה אחת. מצוות הלא תעשה זה לא לעבוד אלוהים אחרים, ושתי מצוות עשה זה מצווה אחת להאמין בהשם באופן כללי, הוא לא מחלק את זה, תכף נראה, והמצווה השנייה לייחד את השם, ייחוד השם, זה מצווה. על מצווה להאמין בהשם, אמונה בהשם, הוא מביא את הפסוק אנוכי השם אלוקיך, מעשרת הדיברות, ועל המצווה של ייחוד השם הוא מביא את שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועל המצוות לא תעשו, מביא את לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, למדנו על שתי המצוות שהיו, על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, למדנו על מצוות עשה של אנוכי השם אלוקיך, והרבי צדוק חילק את זה לשלוש, שאלוקים הוא בורא עולם, זה אחד, ושהוא מנהיג את העולם, הוא אלוקי ההיסטוריה, הוא לא רק אלוקי הבריאה, ושהוא נתן את התורה, שהתורה באה ממנו. וזה רבי צדוק חילק שלוש, באנוכי השם אלוקיך, הוא מוכיח את זה מתוך הפסוק. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת שהוא לא רק ברא את העולם, אלא הוא גם הוציא אותנו ממצרים. ובסוף הוא מזכיר את הבריאה, כששת ימים עשה השם בהמשך, בדיבור של שבת. ועצם, והאמונה של, שהתורה באה מהשם, זה הפסוק עצמו, זה אפילו לא הפירוש של הפסוק, זה המילים של הפסוק. הקדוש ברוך הוא בעצמו פונה אל עם ישראל ונותן להם את התורה, הוא אומר להם את עשרת הדיברות. אז זה החלוקה של רבי צדוק, אבל זה הכל במצווה הראשונה. במצווה השנייה הוא דיבר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא הוסיף, שזה לא הכוונה דווקא לאליל, לעבודה זרה, אלא כל כוח שבן אדם מפריד אותו במחשבה שלו ונותן לו עצמאות ולא מייחס אותו שהוא שלוחה של השם יתברך, כל כוח כזה הוא שווה ערך לעבודה זרה, הוא קורא לזה עובד עבודה זרה בתארה, משהו כזה, הוא לא בדיוק על זה הוא אומר, אבל בכל אופן זה לא עבודה זרה שאפשר לתבוע את האדם לבית דין למה הוא עבד עבודה זרה, אבל זה עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה לא להפריד שום כוח מהמקור. זה, כך הוא הסביר את המצווה השנייה. עכשיו מגיע המצווה השלישית ליחדו. מה זה ליחדו? פירוש שמע ישראל, שנאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא פירוש שמיעה זו הבנה. כן, דבר כי שומע עבדך, והם לא ידעו כי שומע יוסף. הם לא ידעו שיוסף שומע עברית, אבל הוא נמצא פה אז הוא שומע, מה הוא חרש? אבל הם חשבו שהוא לא מבין עברית, כי היה ביניהם מתורגמן. אז כאילו שכתוב הבן, הבן ישראל, פונים אל היהודי ואומרים לו תבין. מה תבין? השם שהוא אלוקינו הוא אחד. צריך לדעת שהוא אחד. מה המשמעות של זה? עכשיו עוד נקודה, קודם כל צריך להבין מה פירוש, מה היה עולה בדעתנו שהוא שניים. מדברים עליו בלשון יחיד, אז הוא אחד, בפשטות. אתה אומר עוד מעט יבוא מישהו, אז אתה צריך להגיד שזה לא שניים. אתה אמרת מישהו, עוד מעט יבואו כמה חבר'ה, אז אתה צריך להגיד כמה הם. אבל אם אתה אומר עוד מעט יבוא מישהו, אז הוא אחד. זה קצת לא מובן. עכשיו הדבר השני לא מובן, איזה מין הבנה יש בזה? לכאורה זאת אמונה, זה אקסיומה. מה ההבנה שיש בזה? אז כותב רבי צדוק, כמו שכתב בחובת הלבבות, שער הייחוד, שאינו יוצא חובתו, ידי חובתו, בדברו בפי ואמונת הייחוד, אם בן אדם רק אומר בפה שמע ישראל, בבוקר ובערב, הוא יוצא ידי חובת קריאת שמע יכול להיות, אבל הוא לא יוצא ידי חובת אמונת הייחוד, ובלבבו אינו מייחד האמת. אם בלב שלו אין את הרעיון של הייחוד, אז הוא לא יוצא ידי חובה. זאת אומרת שיש כאן איזשהו תהליך של למידה, צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד מה המשמעות של ייחוד השם. והרמב״ם, שהרמב״ם הרי אוהב כל דבר להגדיר, ברור, שהוא פוסק הלכה, הוא לא כתב ספר רעיונות, הוא כתב ספר הלכה, הוא מדבר על הרמב״ם ביד החזקה, צריך להיות כל דבר מוגדר. הרמב״ם כלל תחת מצווה זו, שאינו יתברך בעל גוף וגשם, קודם כל, ייחוד השם זה שהוא לא גשמי, תכף נראה מה הכוונה, ושלא יראו לו מקרי הגופות, שלא יקראו לו, לא קוראים לו דברים שקוראים לגוף. זה בסדר. תהי רואה ואינה נראה. זה מדרגה גבוהה. שלא יראו לו מקרי הגופות. וכן בחובת הלבבות שם ביר אמונת הייחוד, החובות הלבבות כותב דבר יותר, קצת יותר רעיון, כמו שאומרים, שידע להבדיל בין אחד האמת לאחד העובר, אין שם באורך. מה זה אחד האמת ואחד העובר? אם נדבר בשפה של המהר"ל מפראג, אז המהר"ל מחלק בין עצם למקרה. יש אחד בעצם ואחד במקרה. אחד במקרה זה אוסף של כל מיני דברים שבמקרה הם הפכו להיות אחד, אבל בעצם אין להם שייכות. זה יכול להיות אחרת גם כן. בניין אחד הוא מורכב מכך וכך פרטים, הוא יכול להיות מורכב מפרטים אחרים. אחד האמת זה שהוא אחד בעצם, שאיכשהו כך הוא אמור להיות. זה נובע מתוך המהות שלו, האחדות הזו. יש למשל, אם ניקח דוגמה בנאלית, דוגמה, מה ההבדל בין בעצם למקרה, ניקח למשל צלחת עם מים. המים בצלחת תמיד פלס. איך שאני לא אתה אותם, אני אתה את הצלחת, המים תמיד ישרים פלס. המים עומדים פלס בעצם, הם לא יכולים להיות אחרת. אם אני אקח צלחת עם קמח, זה לא חייב להיות שזה עומד פלס. זה יכול גם לא לענות פלס. זאת אומרת שזה, זה, אני יכול להעמיד איזה פלס, אבל זה לא בעצם, זה במקרה. כן, זה עכשיו, חובת הלבבות משתמש בביטויים אחרים, אבל בערך, אני לא אחראי 100%, בערך זה מה שהוא מתכוון.
עצם השמיים לתוך.
כן. זה רעיון, זה לא תיאור פיזי. כשמדברים על טהרה, מדברים על משהו שעובר דרך צמצום, דרך כלי, ולמרות זאת, הכלי הוא כל כך שקוף, שהוא לא מעוות את התפיסה בדבר עצמו. כמו שמישהו מתרגם, והוא לא מכניס מעצמו כלום, הוא משאיר את זה עם רוח הדברים כמו שזה היה במקור. זה מאוד קשה לעשות את זה. כל מתרגם מכניס משהו. את ההבנה שלו או את הרוח שלו. כי עצם השמיים לתואר זה משהו שעובר תרגום, כי לא מדברים שם על עצם האלוקות. זה משהו שעובר תרגום, אבל זה נקי. על בעל התניה מספרים, כשהיה ילד קטן, השאלו אותו מה אתה אוהב, הוא אמר אני אוהב את הכחול, מה שאנשים לא יכולים ללכלך. בתור ילד. ככה מספרים. אז זה הביטוי התנ"כי של כעצם השמיים לתואר. זאת אומרת, זה מקום ש... מה פה, איך בן אדם מלכלך? וזה שהוא תוקע את עצמו בזה. הוא מכניס את עצמו, הוא כל דבר הוא משפץ. זה עובר דרכו, אז זה מקבל את הגוון שלו. להעביר משהו בלי שזה יקבל את הגוון שלי, זה עבודה של ניקיון, זה לא פשוט. השרשרת מסירת התורה הייתה כזאת. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע ויהושע לזקנים. כל דור אמר את שלו, אבל כל דור מסר את מה שהוא קיבל כמו שהוא. לא ניסה לשפץ. כשלא מנסים לשפץ, גם לא מנסים לחייר. זה בא מאותה נקודה.
אז בן אדם, במקרה או בעצם?
הבן אדם הוא אחד, אז ככה, האמת היא שלנו זה נראה כאילו שהוא אחד בעצם. אבל אם נתרחב יותר, אז כל דבר יכל להיות אחרת. אין דבר שהוא טוטלי ככה. היחיד שהוא, הטוטליות היחידה שיש זה רק אצל הקדוש ברוך הוא, והוא אין סוף. אבל כל דבר שהוא מוגבל, הוא יכול להיות מוגבל גם אחרת. ובפרק ג' מלכות תשובה, כתב הרמב״ם, חמישה נקראים מינים. מה זה המין? מין של הרמב״ם, דיברנו על זה. המין הקלאסי הוא הנוצרי. הנוצרים הראשונים שעוד שמרו שבת ועוד הניחו תפילין ועוד אכלו כשר, בדור הראשון הם היו נקראים מינים. בגלל שהם כפרו למעשה, קודם כל הם האמינו בנביא שקר. והם כפרו בתורה שבעל פה, הם התחילו לתת את הפירושים שלהם. למעשה זה היה התפתחות של הצדוקיות. כן, של האיסים, של הצדוקים, של כל מיני כאלה. ובסוף הם גם פרשו מכלל ישראל. בהתחלה הם היו נקראים מינים. עכשיו, הרמב"ם מרחיב את המושג מין לחמישה דברים. אם נחלק את זה למצוות, תכף נראה לאן זה שייך. אז אחד זה אומר שאין לעולם מנהיג. אני לא יודע מה הוא מתכוון. אפשר להסביר את זה בשתי צורות. אין לעולם מנהיג, זה יכול להיות אתאיזם גמור, ויכול להיות שאין לעולם מנהיג, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו העולם. או שיש שניים. כן, זה כבר ריבוי. זה כמו שהיה בעולם העתיק, את האל הטוב והאל הרע. כן, או שיש אחד, אבל הוא גוף ובעל תמונה. עד שהוא גוף ובעל תמונה, הוא מוגבל. והמוגבל הוא לא אחד. תכף נראה. או שאינו לבדו הראשון וצור לכל. אין שם ברעבד, רצונו לומר, המאמינים בחומר כדור. הרעבד בדרך כלל חולק, אבל לפעמים הוא גם כותב פירוש. אז הוא כותב שהכוונה שם זה אלה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא מצא חומר כדור, וממנו הוא עשה את העולם. זה המין הרביעי, או העובד כוכב, אחד שעובד לכוכבים, ומזל, וזולתו, או שהוא עובד לכל איזשהו נברא, והכוונה שלו להיות מיליץ, איך כתוב, אני קורא אחרי הסוגריים, זה בסוף הטור, בסוף העמודה, בינו ובין המקום. הוא משתחווה ועובד את מישהו, כדי שהמישהו הזה ימליץ לפני הקדוש ברוך הוא עליו, או שיתרגם בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו בסוגריים הוא מסביר את הדבר האחרון הזה, היינו דווקא כשעובדו מתפלל אליו. הרבה פעמים אנחנו מבקשים לחברים שיתפללו עליהם. המדובר דווקא על בן אדם שהוא נקרא מין, כשהוא פונה אל מישהו ומתפלל אליו שיתפלל עבורו להשם. הוא מתפלל, או שהוא מקריב לו קורבן. שעל זה אמרו, לא תצווח לא למיכאל ולא לגבריאל. אבל ההמלצה לבד מצינו, יש פסוק באיוב, אם יש עליו מלאך מליץ, המלאכים מליצים טוב. אם מלאך נברא מעבירה, הוא מליץ רע, אם הוא נברא ממצווה, הוא מליץ טוב. ואנו אומרים, מלאכי רחמים, הכניסו תפילותינו, מותר להגיד את זה, כי אנחנו לא מתפללים אליהם. כן, יש מחלוקת, יש כאלה שאומרים שלא יגידו את זה, יש בזה כל מיני גרסאות, כל מיני נוסחאות. אבל על כל פנים, ודאי שכל זמן שבן אדם לא מתכוון להתפלל למלאך, אז הוא יכול לבקש שיכניסו את התפילה. שאלה זה רק איזה תועלת יש לזה. אבל זה מותר. והוא על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ללך אצל חכם שיבקש רחמים. הוא מעתיק את הלשון של הגמרא, לא בדיוק. בעצם שם כתוב, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. לא כתוב שיבקש עליו רחמים, אלא ויבקש עליו רחמים. אז יכול להיות שבכלל הכוונה שילך אל חכם, והחכם ילמד אותי שאני צריך לבקש רחמים. כן, איך היא סיפרה, אמא שלי סיפרה פעם, שהיה לה המון צרות. היא הלכה לאבא שלה, אבא שלה היה בן אדם מאוד גדול. היא אמרה לה, אבא תתפלל עליי. אז הוא אמר לה, מה את חושבת, שהקדוש ברוך הוא אבא שלי והוא סבא שלך? הוא אבא של כולנו. והיא זכרה את זה אחרי עשרות שנים. אז זה פירוש אחד, זה פירוש חסידי, זה שמעתי בברסלב, שהיו כאלה שהסבירו ככה, שילך אצל חכם, והחכם יפתח את העיניים שלו, והוא יראה שגם הבן אדם הקטן יכול להתפלל. הוא לא צריך לשלוח שליח ציבור שיתפלל במקומו. זה פירוש מאוד יפה. רבי צדוק אבל הבין לא ככה. הוא הבין, רואים מהציטוט, איך שהוא מצטט, שהוא מצטט את זה אחרת, הוא כותב, ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים. זאת אומרת, זה מותר. מותר ללכת לחכם שיבקש רחמים. למה דווקא צריך ללכת לחכם שיבקש רחמים? אז אני לא יודע, סיפר לי חבר, שהיה לו פעם איזה צרה צרורה, ובאמת כאב לו, והוא הלך לאדמור מהמשינוב, וסיפר לו את זה, וביקש שיתפלל עליו. ומיד בשנייה שהוא גמר לספר לו את זה, הוא התחרט. הוא אמר, אני ראיתי שלרבי זה כואב הרבה יותר ממה שזה כאב לי. אני התחרטתי למה ציירתי אותו. כן. אז זה גם בחינה כזאת שיש לפעמים שרוצים שתבוא תפילה נקייה, תפילה מעומק הלב. ויש עוד נקודה, בתפילה של צדיק, הצדיק לא חושב שמגיע לו. ואנחנו יכולים ליפול לפעמים למשבצת הזאת, כאילו לדפוק על השולחן. ולהגיד, אי אפשר, אני לא יכול, כאילו, אתה מוכרח. הצדיק אף פעם לא יתפלל תפילה כזאת. היות שאנחנו לא סומכים על עצמנו שאנחנו נתפלל עם את התפילה הנכונה, עם הדרך הארץ הנכון. ולפעמים שבן אדם מתפלל, זה נקרא תפילה בבחינת דין, הוא דופק על השולחן ואומר שמגיע לי, לפעמים הוא רק מקלקל, הוא אומר, מגיע לך, בוא נפתח את התיק שלך, נראה מה קורה איתך. אז הוא פוחד, אז הוא הולך לצדיק. אבל על כל פנים, איך שלא נסביר את זה, זה אומר שזה מותר, על כל פנים. אותו דבר זה כמו שהולכים לבית המקדש, שהתפללו אליך דרך, עד היום אנחנו מתפללים לכיוון של בית המקדש. אבל בתפילת שלמה, כתוב, הוא בא והתפלל בבית הזה. אם יגלו מארצם והתפללו דרך ארצם ודרך הבית אשר בניתי. יעמדו עם הכיוון, עם הפנים לבית המקדש. אבל המקורי זה שהיהודי יבוא לבית המקדש בשביל להתפלל, לא רק בשביל להקריב קורבן. זאת אומרת שיש משמעות למקומות קדושים, יש משמעות, הר"ן כותב, הר"ן על הריף, הרבנו ניסים. אז הוא כותב בדרשות הר"ן שמתי שאין בית המקדש קיים, אז הקדושה ששרתה בבית המקדש שורה על הצדיקים. ואחרי שהצדיקים מסתלקים היא שורה על קבריהם. זאת אומרת שיש מושג של, ואנחנו, יש לנו גם, אנחנו הולכים לכותל. זה שריד של בית המקדש, שריד של חומת העזרה. זאת אומרת, יש משמעות למקומות קדושים לכאורה, כל זה לא מסתדר כל כך בשכל. הקדוש ברוך הוא בכל מקום נמצא, אתה הקטן, במקום הקטן שלך, תתפלל, וזהו. אפילו אם אין לך כוח לקום מהמיטה, מה זה משנה? למה אתה צריך מקום קדוש ובן אדם קדוש? וזמן, יש גם זמנים שהם עת רצון. אני יודע, הדלקת נרות של שבת זה עת רצון, חנוכה, הדלקת נרות זה עת רצון, יש כל מיני, פורים זה עת רצון. יש המון, לכאורה זה לא כל כך מובן, אבל התשובה לכל הדברים האלה, שאנחנו לא תמיד באותו מקום. וכדי שהתפילה שלנו תהיה תפילה נקייה ואמיתית, אנחנו צריכים מאמץ. במקום קדוש ובזמן של עת רצון, המאמץ יכול להיות פחות, יותר קטן. אפשר עם פחות מאמץ להגיע לאותה תוצאה. הבן אדם רואה שהוא מגיע לכותל, הלב שלו יותר נפתח, מצד שני הוא לא כזה טיפש, הוא חושב שמגיע לו. הוא נכנע באיזשהו מקום, הוא עומד מול דבר גדול, אז יש לו הכנעה יותר. זה שני תנאים שצריך להיות לתפילה, שהלב ייפתח ושהבן אדם לא יבוא עם, כאילו מגיעים לו, כאילו מגיע לו. על כל פנים, רואים שזה לא, זה לא חיסרון אם מבקשים מחבר שיתפלל, או מבקשים מצדיק שיתפלל, או שהולכים למקום קדוש להתפלל, זה לא חיסרון. החיסרון הוא אם עובדים את המקום. אם בן אדם לוקח אבן ומתפלל אליה שהיא תתפלל עליו, או שהוא מתפלל לשמש או לירח שיתפללו עליו, אפילו, זאת אומרת, העבודה זרה זה בדרך כלל הוא מתפלל לשמש שהיא תיתן לו משהו. זה יותר גרוע. פה זה יותר עדין, הוא מתפלל לשמש שהיא תתפלל עליו, לא שהיא תיתן לו משהו. אבל עצם זה שהוא מתפלל לשמש, זה כבר חיסרון גדול.
קבלני משנה,
כן, כל מיני סגנים.
יש מצב שהוא ניגש לחכם, מתוך מחשבה של החכם יש יותר זכויות ודווקא התפילה שלו תתקבל.
אני לא יודע אם זה חושב, זה חשבון אמיתי אתה חושב?
לא, מי שיש לו אוכל לבדו, ילך לחכם.
אבל הרי התפילה היא על, הרי לי אין זכויות, אני הולך לחכם, לחכם יש זכויות, החכם מבקש בשבילי.
עם הזכויות שלו.
עם הזכויות שלו, יכול להיות. אבל האמת שהחכמים האמיתיים, הם לא מזכירים את הזכויות שלהם, הם מבקשים רחמים, יכול להיות. אנחנו אומרים בזכות תפילת רב, לפי גרסה אחת. יש בזכות תפילת רבים, יש בזכות תפילת רב. מזכירים את שמו למרות שהוא חי לפני יותר מאלף שנה, בגלל שזאת התפילה שהוא חיבר. יכול להיות.
בסליחות, בתפילות, מזכירים את זכות הצדיקים ש...
מזכירים את זכותם, כן.
עלינו...
אנחנו מקבלים ישועה בזכותם. אבל זה אפשר להתפלל לבד ולבקש, כאילו... יכול להיות. אבל מה שאני ראיתי, מה שכתוב... אתה ראית זה כתוב? מה שאני ראיתי כתוב זה שהצדיק הוא לא, לא טועה, הוא בא עם הכנעה. והבן אדם לפעמים, בגלל ש... עד הרבה, בגלל שזה הצרה שלו, מצד אחד זה יותר כואב, מצד שני, לפעמים הוא בא עם כעס. טוב, עכשיו יש לנו חמישה דברים. מה הם חמשת הדברים עוד פעם, בקיצור? אחד אומר שאין לעולם מנהיג, השני אומר שיש שניים, השלישי אומר שהוא גוף. הרביעי אומר שהקדוש ברוך הוא מצא איזה חומר קדום וממנו ייצב את העולם. והחמישי, שהוא מחפש מישהו, הוא מתפלל למישהו שיתפלל עליו, או שיבקש בשבילו. עכשיו הוא אומר ככה, הראשון והאחרון, הם מצוות אנוכי ולא יהיה לך. המצווה הראשונה, הראשון, זה שכופר במציאות הבורא או במציאות המנהיג, הוא פוגם באנוכי השם אלוקיך. האחרון, שמחפש... שעובד לאיזה כוכב או משהו כדי שיתפלל עליו, אז הוא עובר על הלך אלוהים אחרים על פני. עכשיו, מה עם שלושת האמצעים? שלושת האמצעים זה, בוא נראה עוד פעם, שהוא גוף, שהוא שניים, שהוא גוף, ושהוא ישתמש בחומר קדום. כל שלושת אלה, שהוא שניים, שהוא גוף, ושהוא שניים, שהוא ישתמש בחומר קדום, הם... כלולים לפי הרמב״ם במצוות הייחוד. זאת אומרת, זה שכתוב שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, זה כולל שהשם הוא לא גוף, ושהשם הוא לא שניים, ושהשם ברא את העולם יש מאין ולא מחומר קדום. באיזה אופן זה כתוב שם בשמה ישראל? זה כתוב בתוך המילה אחד. כי אם הוא גוף, אז הוא לא אחד. הוא אחד מורכב מחלקים. אם הוא שניים, אז הוא לא אחד, זה פשוט. ואם הוא מצא חומר קדום, אז הוא לא יחיד. מככב לצידו עוד מישהו שיצר את החומר הקדום הזה שממנו עשה את העולם.
אולי הוא עצמו יצר את החומר הקדום?
לא, אז הוא יצר את החומר הקדום יש מאין. אז מה אכפת לי שבאמצע לקח זמן? זה לא, לא זה הנקודה. הנקודה היא שהוא לא יצר יש מאין. הוא לא ברא, הוא רק יצר. זה הכפירה פה. ולדעתי... עד כאן זה מה שכתוב בראשונים על איך לומדים את המצווה מהפסוק. אומר רבי צדוק, לדעתי על עניין הרחקת הגשמות ממנו התברך יש עזרה מיוחדת. זה שהשם הוא לא גשמי, לא צריך ללמוד את זה מהפסוק שהוא אחד ולהיכנס לדקויות האלה אם דבר גשמי הוא אחד או שהוא מורכב מחלקים, בלי כל הדבר הזה. להרחקת הגשמות ממנו התברך יש עזרה מיוחדת, ראוי למנותה מצוות לא תעשה מיוחדת. מהי המצוות? הוא מה שנאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. זה פסוק מפורש. הפסוק לא בא לומר שלא ראיתם כי לא ראיתם, כי אתם עבריים. לא ראיתם כי אין. זה המשמעות הפשוטה של הפסוק. וידוע דברי רבותינו, זה על לשון שמירה הוא לא תעשה. איפה שכתוב ישמר לך, כן? איפה שכתוב ישמר או פן או על, זה תמיד מצוות לא תעשה. ואמר לנפשותיכם, למה כתוב ונשמרתם? היה יכול להיות כתוב ונשמרתם מאוד, כי לא ראיתם כל תמונה. מה זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? שעל זה להודיע הכוונה שלא בא להזהיר כאן על עשיית התמונה ממש. שעל זה סיים אחר כך פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. אבל הזהיר בזה על המחשבה ואמונת הלב שהוא בנפש לבד לא בפועל בעברי הגוף. מה יוצא? יוצא שהפסוק הזה מדבר על שני צורות של הגשמה. יש אחד שהוא פרימיטיבי לגמרי, והוא הולך לפסל את האלוקים באבן, לא פחות ולא יותר, כן? אז זה כתוב, פן תשחיתון ועשיתם פסל. זה כתוב בהמשך הפסוק. וזה מצווה לידיים ולרגליים, לא ללכת לעשות דברים כאלה, לעיניים. אבל להישמר לנפשותיכם זה לא לדמיין שום דבר. אנחנו אוהבים לדמיין משהו. דיברנו על זה הרבה פעמים. כשילד הוא קטן, אז הוא מדמיין, אומרים לו הקדוש ברוך הוא, אז הוא מדמיין איזה... נשרפתם?
לא, כן,
זה מקרר. זה מקרר. אוקיי. ילד קטן, אז הוא תמיד מדמיין איזה תמונה. מדברים איתו על הקדוש ברוך הוא, מדמיין תמונה. מדמיין תמונה נאצלת, תמונה, לא יודע, אבל תמונה. אחר כך כשהוא גודל, אז הוא מוחק את הדמיון הזה. והוא מדמיין במקום זה משהו אחר. הנפש לא נותנת לו להמשיך לדמיין את זה. אבל הוא מדמיין משהו. הוא מדמיין משהו כמו אור, הוא מזכיר את זה פה בהמשך, רבי צדוק. הוא מדמיין משהו כמו רוח, כמו אור, כמו אהבה, כמו ניגון, כמו כל מיני דברים. אחר כך הוא גם את זה מוחק. אז הוא מדמיין משהו יותר מופשט. וזה בעצם עבודה לכל החיים. ואיפה זה כתוב בתורה שצריך לעשות את העבודה הזאת כל החיים? על זה כתוב, איך כתוב? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. לא רק עם הגוף אל תציירו תמונות בפועל. בנפש, כל תמונה שיש לך, תשתדל תמיד לדעת שאתה בדרך, אתה עוד לא הגעת. אל תדמיין משהו בצורה חיובית ותחשוב שככה זה באמת. והוא אומר, וזה מצוות לא תעשה. אם בן אדם נתקע באיזה דמיון והוא לא רוצה למחוק אותו, על יתרו זה כתוב, לפני שהוא התגייר. כתוב שכשיתרו התגייר, הוא אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מה הוא חשב עד עכשיו? עד עכשיו היה לו הרבה אלוקים. כל פעם הוא השיג את האלוקים באיזושהי צורה, והוא חשב שכל מה שהיה עד עכשיו היה לא נכון, אבל עכשיו זה נכון. עכשיו כשהוא מגיע והוא התגייר, אז העיר לו גילוי אלוקות כזו, אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, גם מכל מה שחשבתי וגם מכל מה שאני אחשוב. הוא ידע מראש שכל מה שהוא ידמיין לעצמו זה לא נכון.
המחשבה שלנו בנויה על הדמיון, איך אפשר לשחרר אותה לגמרי, לא יהיה לשום
מה,
אלא להתייחס למשהו חיובי?
להקשיב לשקט. אתה מסוגל להקשיב לשקט. אין לך איפה. תבוא לבתיים, תוכל להקשיב לשקט. תלך ליער ירושלים, תשב כמה דקות, תקשיב לשקט. ותעשה את העבודה של ההשקטה של הרבי מפיאסצנה. אפילו עצם ההקשבה לשקט. ובן אדם, בדיוק כמו שהוא מדמיין, יש לו גם את הכוח למחוק דימויים. כשבן אדם מוחק את כל הדימויים, הוא פוגש את עצם נפשו. בעצם הנפש, יש לו השגה באלוקות. אנחנו, אין לנו מושג, אצלנו זה משהו שלילי. אפשר גם להגיע מזה לחלל הפנוי. אפשר להגיע למקומות לא טובים. נדבר על זה בהמשך. האמת שיש על זה, יש על זה תורה סמך ב' מלכותי מוהר"ן. צריך להסתכל שם. זה קשור עם תורה סמך ד' גם תורה ממתת, אבל תורה סמך ב' שם הוא מדבר על זה. כל בן אדם פוגש באיזשהו שלב בחיים שלו את המחיקה של כל המושגים, ואז הוא בחושך. אבל צריך לדעת לא לפחד מהחושך הזה, ולדעת שיש את חושך סתרו, וכאילו לא להיכנס שם, שם אסור להיכנס. עם האמונה אפשר לעבור את החושך. הוא אומר שם שבני ישראל נקראים עיוורים, אני לא זוכר באיזה תורה אומר את זה, יכול להיות בתורה סמך ד', בני ישראל נקראים עיוורים כי הם עוברים על החלל הפנוי. הם יכולים לבנות גשר. והגשר זה האמונה. על זה צריך ללמוד, זה לימוד אחר, זה חסידות. פה בינתיים אנחנו לא לומדים חסידות בכלל, אנחנו לומדים מחשבת ישראל נטו. את החסידות שומר לסוף. בינתיים זה שוב מחשבת ישראל. ומצאתי בספר ראש המנה, כן יש הערה צדדית, אפשר לדלג אותה, אני לא עומד להסביר אותה, אני אקרא רק את המילים, אני אגיד בקיצור מה כתוב כאן, אבל זה לא שייך לעניין. הוא, בעצם יש לו כאן קושייה על מוני המצוות, למה הם לא ספרו כלא תעשה את ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הם רק ספרו את לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל את נשמרתם מאוד לנפשותיכם הם לא. אז הוא כותב שמישהו מהראשונים הרגיש בזה, מאחרוני הראשונים. זה היה בדור שבין הראשונים והאחרונים, אדון יצחק אברבנאל. בספר ראש המנה, פרק ה' הרגיש, הוא קלט את הקושייה הזאת, ועיין שם בסוף פרק י' מה שכתב לישב, הוא כתב תירוץ על זה, והם דברים מגומגמים, והוא פשט הכתוב הזרה על הנזכר. הוא אומר, בכל אופן, אני צודק, ככה אומר רבי צדוק. אני צודק שזה בעצם הזרה לא להגשים את הקדוש ברוך הוא, לא צריך ללמוד את זה מהשם אחד, אלא יש עזרה מיוחדת, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. עכשיו, מה זה העניין הזה של לא להגשים את השם ולא לתת ציור? ובעניין הרחקת הגשמות, העריכו כל חכמי הדורות הקדמונים בספריהם. כולם דיברו על זה. ובייחוד הרמב״ם יסד עיקר ספר מורה נבוכים על זה. כי ביותר צריך זירוז בעניין זה. למה כל כך צריך לכתוב על זה כל כך הרבה? שפשטי הכתובים או מאמרי רבותינו זה על כפי פשוטה מרים להפך. כן? והוצרכו לכך יותר באותן הדורות שהיו הרבה מאמינים גשמיות ממש. היו הרבה אנשים פשוטים שהם תפסו כל דבר כפשוטו והאמינו ממש, הם תיארו את השם כמו גוף. והיו כאלה שהיו קצת יותר עדינים, ומהם מרחיקים מאותו בעל גוף. הם לא הבינו אותו. אבל עם כל זה יציירו גשמי, מאור ורוח. השלב השני אצל ילד. אז הם היו בשלב הזה. וכדומה, שגם זה גשם, והגבילו לו מקום. כן? אור ורוח זה דברים שפה אור ושם אין אור. כאילו, זה דברים שהם בתוך מקום. וכמו שהעריך בזה הרב אברהם בן הרמב״ם באיגרתו להתנצלות ספר המורה. ושם כתב שכל המאמין כן הוא מין ואין לו חלק לעולם הבא. זה ממש כמו שכתוב בהלכות תשובה ברמב״ם. שמי שמאמין שהקדוש ברוך הוא גשמי, אז הוא מין ואין לו חלק לעולם הבא. בסוף הפרק הרמב״ם כותב שאם הוא חוזר בתשובה יש לו חלק לעולם הבא. אבל אם הוא ימות עם האמונה הזאת, לא יהיה לו חלק לעולם הבא. אחד שעושה עבירות סתם, הוא עושה מצוות, הוא עושה עבירות, אז הוא יקבל את העונש, הוא יקבל שכר. יגמור עם העונש, הוא ייכנס לגן עדן. אבל אחד שמאמין שהאלוקים הוא גשמי, אם הוא לא חוזר בו, אין לו חלק לעולם הבא. ככה הוא כותב. אפשר להעריך בזה, מה הרעיון, למה זה ככה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. יש בזה מחלוקת גדולה. הרמב"ן, אבל הרמב"ן ונגרר בזה אחרי דברי אביו הנזכר, רובה דרובה רבי אברהם הולך בשיטת אביו, אפשר אולי לספור על האצבעות כמה מקומות שהוא קצת אחרת, ושם כתב, אבל הרמב"ן באיגרתו שטען גם כן נגד המאמינים כן, הביא רק שאמונת הרחקת הגשמות, אמונה אמיתית, להרחיק את הגשמיות מהקדוש ברוך הוא זה אמיתי, ומוסכמת מכל הגאונים, והביא גם כן מדברי הרב אלעזר גרמייזה, להיות דבריו מקובלים אצל חכמי צרפת, כן עיין שם, זה בעל הרוקח, ודעתו בזה כהרעבד בהלכות תשובה, שכתב שאין לקרות מין המאמין היותו גוף, מצד תפילסתו לשנות הפסוקים והאגדות כפשוטן. ואומנם ודאי גם הם מודים שהמאמין זה חתך חטא גדול, אלא שאינו מכלל המינים ויש לו חלק לעולם הבא. שאף על פי שחטא ועבר על עזרת התורה ונשמרתם, שלא בחינם אמר בשמירה זו מילת מאוד, כי צריך שמירה יתרה בדבר זה משקל לטעות, אבל חלק לעולם הבא הוא לא מפסיד. עכשיו יש דעה שלישית, ודלא כעיקרים, רבי יוסף אלבו, בעל העיקרים, הוא כותב שלמד מזה שהתועה בעיונו אין לו חטא כלל עיין שם. הוא בדיוק הפוך מהרמב״ם. הוא כותב שאם בן אדם טעה, למד תנ"ך וחושב שהאלוקים יש לו גוף, אי אפשר בכלל להאשים אותו. אין לו חטא. הוא אנוס. והם גם כן באוהב משפט להרשבץ. זה רבי, איך קראו לו? רבי שמעון בן צמח. רבי שמעון בן צמח דורן. בפרקיו שהקדים פרק ט' עיין שם. אז גם כן, כנראה הוא גם כותב כמו הבעל העיקרים, והלטה ודאי, והמאמין בגשמיות, אף שהוא מתוך תמימות אמונתו בתורה, ובדברי רבותינו זכרונם לברכה כפשוטן, יש לקרותו עובד עבודה זרה בטהרה. דמקרא ונשמרתם בעניין עבודה זרה אמור, שזה כאין עובד עבודה זרה. כל ההקשר של הפסוקים שמדובר על עבודה זרה, בתוך זה כתוב, כי לא ראיתם כל תמונה, מה כתוב שם בפסוק? בפסוק כתוב ככה, אתם אל תעשו פסלים, ותזכרו שכשהייתם בהר סיני והשם דיבר איתכם, לא ראיתם שום תמונה. מה זה אומר? למה הפסוק, מה הקשר? אתם לא תעשו פסלים, לא, לא מדובר שם לעשות פסלים למען שמו יתברך. אל תעשו פסלים של כוכבים, של מזלות. ותזכרו שכשהשם דיבר איתכם, ביום דיבר השם איתכם, לא ראיתם כל תמונה. בעצם זה שני דברים, אין קשר ביניהם. אל תפסלו פסלים של עבודה זרה, ואל תפסלו פסל שמייצג את השם, ואל תאמינו בנשמה שלכם שיש ציור להשם, והפסוק כותב אותם ביחד. כי יש, זה התחלה של עבודה זרה. יש קשר ביניהם, הוא קורא לזה עובדי עבודה זרה בטהרה.
חזל
אמרו
על
מי שגר
מחוץ
לארץ.
כי
מי שאין לו
אלוהים. כן.
למה זה נקרא בטהרה?
המושג המקורי, איפה שזה כתוב, שכתוב שישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה. הרחבה של המושג, זה מופיע בספרות החסידית, כתוב שבני ישראל שישבו על אדמתם, זאת הייתה חברה אגררית, הם היו חקלאים כולם. והם תמיד חיכו לגשם, תמיד היו קשורים עם עונות השנה והיו הם מתפללים להשם על הפרנסה וכל זה, וברגע שהם הלכו לחוץ לארץ, לקחו להם את האדמה, ובין הגויים בדרך כלל התפרנסו מכל מיני עסקי רוח, מכל מיני, היו צדיקים שניסו ליישב יהודים חזרה על האדמה אפילו בחוץ לארץ, יש איזה הרבה סיפורים, אז זה לא תמיד הלך, לא תמיד הגויים נתנו. אז הפרנסה היא כאילו לא ביד השם, היא ביד הבן אדם. אז על זה, כך כתוב, שעל זה קראו להם עובדי עבודה זרה בטהרה, היות שהם חושים כוחי ועוצם ידי, אז הם עובדי עבודה זרה. עכשיו, למה זה בטהרה? כי הם לא מתכוונים באמת לעבוד עבודה זרה. אם ישאלו אותם, אז הם יגידו שהפרנסה היא ביד השם. אבל באיזשהו מקום, הם כאילו נגררו הצידה. רבי צדק משאיל את הביטוי הזה לבן אדם שחושב על איזה ציור, על איזה גבול, על איזה... אנחנו נראה, אנחנו עכשיו בקצה של קרחון, לאן הוא ייקח אותנו? עכשיו הוא לוקח אותנו לטיול ארוך, זה הטיול הכי ארוך פה בספר. זה לא פשוט. וכן מפורש בריקנטי, הוא כבר הולך עכשיו למקובלים. זה כבר, זה ספר קבלה. פרשת יתרו בהגעה, והוא בכלל לא מדבר על גשמיות, הוא מקובל, הוא מתחיל מהעולמות הרוחניים. כשכל מי שפוסל מידה אחת מחברתו במידות העליונות, אפילו במחשבתו. עכשיו רבי צדוק מסביר מה זה הסגנון הקשה הזה, רצונו לומר, כשחושב חוכמתו יתברך, ובינתו וחסדו וגבורתו, מתחילים לשמוע שמות של ספירות, וכדומה, מכוחות ופעולות המיוחסות אליו, אנחנו קוראים לזה חסדו וגבורתו, מי שמתייחס לזה, הכל דברים נפרדים, וזה ענף מן ההגשמה והיעדר הייחוד, כן? איפה זה מופיע בראשונים? זה כתוב ברמב"ם, מלכות יסודי התורה, כתוב שמי שמפריד את המידות מהקדוש ברוך הוא, אז הוא פוגם, ובמורה נבוכים באורך, כמו שכתב בפרק ב' מסודי התורה הלכה י', ובמורה נבוכים באורך בזה בביור לשונות שבכתובים, הוא בכלל עובד עבודה זרה. זאת אומרת, מי שחושב שמידת החסד יש לה אישיות נפרדת, כמו למלאך, למלאך מותר שיהיה אישיות נפרדת. אבל אם מישהו חושב שמידת החסד יש לה אישיות נפרדת, או מידת הדין יש לה אישיות נפרדת, בגלל שהוא ראה איזה מדרש שכתוב שאמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, או כל מיני ביטויים כאלה, אז הוא הבין את זה כפשוטו, שמידת החסד פונה אל הקדוש ברוך הוא ומדברת איתו. הוא מייחס אישיות נפרדת לספירות, למידות, אז הוא עובד עבודה זרה. איך כתוב?
מידת הרחמים.
כן.
נכון. ולפני קונך תפילתך פילי. נכון, נכון, נכון. יש בזה ויכוח גדול מה הכוונה, אבל קודם כל לא חייבים לומר שזה מידת רחמה והתברך. יש מידת הרחמים גם בעולמות יותר נמוכים. ושם זה כמו בעולם הבריאה, בעולם היצירה, מידת הרחמים, הכלי הוא נברא, הוא נפרד. ואליו אפשר לפנות, לא עובדים אותו הרי, לא מקריבים לו קורבן. אפשר לבקש שהיא תתפלל עלינו. אבל אם מדברים על מידת הרחמים של, שלו כביכול, על רחמה והתברך, באמת לא שייך להגיד דבר כזה. שם יש מחלוקת גדולה, אם הצמח צדק כותב באיזה מקום שלא ראוי לומר את זה, רק לומר, לפנות לקדוש ברוך הוא שהוא יגלגל אלינו את מידת הרחמים. כך הוא כתב בצעירותו, ובסוף ימיו הוא חזר בו, ואמר שלא צריך להגיע את הסידורים, זה יכול להישאר ככה. זה יכול להיות שזה התירוץ, אני לא יודע, לא בטוח. וכן המדמה חס ושלום בדמיונו שום צורה. ולכן צריך להיזהר מאוד מכוח הדמיון, כי הטבע של כוח הדמיון, שימו לב, כשאני קורא פה את הטקסט, הוא לא ברור. לכן צריך להיזהר מאוד מכוח הדמיון, כי הטבע של כוח הדמיון הוא שלא יצייר על הדבר גשמי כמונו. זה הטבע הבסיסי של לדמיין, אנחנו מדמיין ויזואלית, מדמיינים ויזואלית, מדמיינים גשמיות. עיין שם. ופרשת ויחי על פסוק בן פורת, הזהיר בעזרה, העריך בעזרה שלא לטעות בהגשמה חס ושלום, מצד לשונות הנמצאים בספרים, עיין שם. וכל זה לדעתי פרטי עזרת ונשמרתם שלא לייחס אליו שום מקרה הגוף גם כן, שכולל פירוד כוחות שונות שזהו בכלל תמונה. אז זה הסיפור של מקרה גוף. עכשיו היה לנו שלוש, היה לנו לא לחשוב שהוא גשמי, לא לחשוב שהוא שניים, ולא לחשוב שהוא ברא את העולם מחומר קדום. אז אמונת השניות, לחשוב שהוא שניים, העולם קדמון וחומר קדום, הוא בכלל עזרת לא יהיה לך הקודמת. זה באמת, לא צריך לכלול את זה בשמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אלא זה בכלל העזרה שלא יהיה לך. מה שרבי צדוק חותר כאן, הוא חותר להשאיר את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, שלהוריד את כל הדברים שהרמב״ם למד מהפסוק הזה, ואז הוא רוצה להגיד שהפסוק הזה מיוחד למשהו אחר. ושם מחכה לנו הבעל שם טוב בפינה. ושם הוא לוקח אותנו, הוא עושה את זה בחוכמה. קודם כל הוא מראה שכל מה שלומדים משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לומדים מפסוקים אחרים. לא לצייר ציור גשמי, לומדים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא להאמין בשניים, זה לומדים מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. השני הוא האלוהים אחרים. חומר קדום זה גם כלול בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז למה נשאר שמע ישראל? אז על זה הוא מתחיל לדבר על אמונת אחדות השם לפי הבעל שם טוב, הוא עדיין לא מזכיר את הבעל שם טוב. הוא נכנס לדיון ארוך עם הקבלה, עם החסידות, עם כל זה, אבל זה עוד, זה כבר לא, אני לא חושב שנגיע לשם היום. עכשיו הוא מסביר מדוע בלא יהיה לך נכללים שני הדברים האלה, שמאמין בשניים, הרי יש לו אל אחר, כי אלוקים אחד והשני הוא אחר, אז הוא עבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והמאמין בחומר קדום, המאמין בחומר קדום גם כן מאמין בכוח אחר שראה הכוח שהוא קדמון כקדמותו התברך, הוא כוח מיוחד בפני עצמו. אתה אומר ככה, השם לא ברא את העולם, הוא מצא חומר ועשה מזה את העולם. אז החומר הוא קדום כמו השם. נבדל ממנו התברך ושני לו, וכל אמונת כוח מיוחד חוץ ממנו, הוא בכלל אלוהים אחרים, כמו שכתבתי בסימן ב'. אז מה נשאר? הנה, עכשיו הוא מביא. עכשיו הוא מביא, אבל הוא עדיין בתוך המקורות הקדומים. הוא עוד לא נכנס לחסידות. אבל עניין מצוות הייחוד זה ב-286. עניין מצוות הייחוד, כפי שלמדתי מדברי רבותינו ז"ל, הוא עניין אחר ממה שחשבו הם. הוא חוזר לחז"ל, הוא אומר, בחז"ל רואים פירוש אחר, לא כמו חובת הלבבות ולא כמו הרמב״ם. והרמב״ם עצמו בספר המצוות מביא דרבותינו ז"ל, קראו לייחוד, לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, קבלת עול מלכות שמיים. איפה זה כתוב? במשנה, במסכת ברכות. למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. רואים שחז"ל קראו לפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד קבלת עול מלכות שמיים, לא שלילת הגשמות ולא שלילת השניות ולא שלילת חומר קדום, אלא קבלת עול מלכות שמיים. זה לא תיאוריה, זה לא פסוק של השקפה, זה פסוק של עבודה. עכשיו, איפה זה כתוב בתוך המילה, בתוך הפסוק? הפסוק נראה כמו פסוק תיאורטי לגמרי, כמו פסוק של השקפה באמת. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא כתוב השם אחד ואנחנו עבדיו או משהו כזה, לא כתוב כלום. תכף נראה, הוא מוכיח את זה.
אלוקינו.
זו הנקודה. ועוד יותר, רואים את הרחבה, מה שחז"ל הוסיפו, שיגידו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם מוזכר מלכות. אבל במילה אלוקינו אנחנו אומרים את זה. הוא האלוקים שלנו, המשמעות שהוא האלוקים שלנו, שאנחנו מקבלים עליו, מקבלים על עצמנו את עול מלכותו. בפסוקי הייחוד האחרים לא כתוב עד כדי כך, יש לו פסוקי ייחוד. ידעת היום ושבועות אל אוהביך כי השם הוא האלוקים. לא כתוב כי השם הוא אלוקינו.
אלוקים זה לא מילת ריבוי.
כן, נדבר על זה. המילת ריבוי הזאת היא אדרבה, היא באה, בלשון של חסידות, זה, אם לא נדבר בשפת בני אדם, זה להמשיך את האחדות בתוך הריבוי. אם נדבר בשפת בני אדם, זה לגלות לנו שגם במקום שנראה ריבוי, הוא אחד. את המילה אלוקים, הטיה הדקדוקית שלה בלשון יחיד. אומרים אלוקים גדול. כן? אלוקים יעזור, לא אומרים אלוקים יעזרו. יש כמה מקומות בתנך שהם יוצאים מן הכלל, אבל מה זה? זה לא 90, זה 999 יחסית חלקים, זה לא כתוב בלשון רבים. פעם אחת כתוב פה, פעם אחת כתוב שם. והי כי יתאו אותי אלוקים, אלוקים קדושים, אשר הלכו אלוקים, יש איזה שלוש פסוקים בכל התנך, ולכל דבר כזה יש איזה משמעות ספציפית ל... להקשר. בכל התנך כולו כתוב תמיד בלשון יחיד. וכן אמרו בראש פרק היה קורא, כתוב היה שם מישהו שראה את חברו קורא קריאת שמע, והוא ראה שהוא מעריך מאוד בפסוק הראשון של קריאת שמע, לקח לו הרבה זמן. חז ידע ומעריך טובה באחד, אחר כך הוא יסביר את זה. אמר לי, כיוון דאמליכת למעלה או למטה או לארבע רוחות, לא צריך את, יותר אתה לא צריך. אם אתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים, בכל השישה כיוונים, כאילו בכל, באורך רוחב ועומק, מה שנקרא, זה העולם שלך, יותר אתה לא צריך. מבואר, שאין הייחוד ההתבוננות בעצמותו יתברך, שאין בו פירוד ושינוי, זאת אומרת, כאילו לשלול את כל הדברים האלה, כדברי חובת הלבבות ורמב״ם וסיעתם כלל, שעל זה שייך רק ועזרת ונשמרתם. תכף נראה, אני אגמור את עד הנקודה. יש כאן משהו מאוד חכם בסגנון הזה. אבל אין זה עניין לאמונת האלוקות שעיקרה השגחה, וכמו שכתבתי בסימן א', וזה הפך השלילות. כשאנחנו שוללים את הגשמיות, במה אנחנו עוסקים? בחיוב או בשלילה? בשלילה. כשאנחנו שוללים את הגשמיות ממנו, אנחנו עוסקים בשלילה. ואותו דבר כשאנחנו שוללים ממנו את כל ההשגות, דרגה אחרי דרגה, זה השגת השלילה, זה מושג ידוע. לעומת זאת, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא התגלה במעמד הר סיני, ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עם יד על הלב, הפשט של הפסוק, הוא עוסק בשלילה או בחיוב? פשטות. אי אפשר, אפשר תמיד להתווכח ולהגיד, אם זה הקדוש ברוך הוא, זה תמיד עוסק בשלילה, כי אי אפשר להשיג אותו בחיוב. אבל מה הפסוק רוצה לספר לנו? הוא רוצה לספר לנו משהו, הוא רוצה להגיד לה, אתה לא מבין שום דבר. כן? הפסוק בא להגיד לנו משהו, נכון? והמשהו הזה, מה זה המשהו הזה? אני השם האלוקים שלך, אני יוצאת אותך ממצרים, אני אוהב אותך, אני דואג לך, אני משגיח עליך, אני לא רוצה, מאהבת השם את עמך ישראל, איך כתוב שם? אני לא רוצה שתישאר בין המצרים, אני הוצאתי אותך, נתתי לך. יש פסוק פרשת שבוע שכתוב שעל ידי המשכן אז כל העולם יראה שהשם שוכן בתוך בני ישראל. כל מיני פסוקים של חיוב, של קירוב. וגם בפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עצם הפסוק, נאמר, האווירה שהפסוק משרה, והרוח הדברים, היא לא שלילה. בכלל לא. בדיוק כמו שאנוכי השם אלוקיך זה לא שלילה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה פסוק של שלילה. ישמר לך, ישמרו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה, זה שלילה. אבל שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה לא פסוק של שלילה. זה פסוק של תובנה, זה פסוק שכמו שאומרים, שאתה קורא את זה באמת, כאילו פעם ראשונה, זה מעלה של מי שמתחיל להתפלל בגיל מבוגר מאוד, יש לו מעלה גדולה. שהוא לוקח את הסידור פעם ראשונה כשהוא כבר מבוגר. כן, ו... אבל כל אחד יכול. תיקחו פעם את הסידור, תפתחו אותו, תתיישבו על הספה או על הקורסה, לא מתי שמתפללים. תפתחו את הסידור ותסתכלו ותפגשו פעם אחת את הסידור באמת. תראו מה כתוב שם. סיפר לי חבר שהוא היה צריך לחכות בתור לרופא שיניים. ובחדר המתנה היה מונח סידור. ולא היה לו מה לעשות, אז הוא פתח את הסידור והחליט לקרוא את הסידור כמו שקוראים ספר. הוא אומר, אני כל כך התביישתי. אני ראיתי שפעם ראשונה, וזה חבר שהוא גדל בבית וגן, חרדי, אני פעם ראשונה פגשתי את הסידור באמת. כן? כי תמיד לוקחים את הסידור ביד, אז כבר צריך לגמור הרי. ככה יש זמן, מחכים, ולא צריך להספיק. אפשר לראות פעם אחת באמת מה כתוב שם. אז אם ניקח ככה את הסידור, אז נראה ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מאוד מאוד דומה לחוויה שעוברת על הבן אדם. הרבה פעמים קורה שבן אדם נופל לו איזה אסימון, כאילו הוא אומר וואי, ככה. אז זה בדיוק הפסוק הזה, למרות שאנחנו לא מבינים הרבה בפסוק, אבל הרושם שזה עושה בנפש, כמו שקוראים שיר, לא תמיד מבינים, אבל כל שיר עושה איזה רושם. אם קוראים את זה ככה, אם נפתחים לזה, אז זה לא עניין של שלילה. עניין של התגלות. כמובן שזה לא אומר שאני מבין את הקדוש ברוך הוא, אבל על זה יש פסוקים אחרים. לא זה הנקודה.
שלילה היא לא נועדה לעשות איפוס, אלא ליצור יחס למשהו חיובי שהוא לא
בר השגה. כן, אבל לפעמים כשאתה הולך עם שלילה יותר מדי, אתה כבר פוחד מהצל של עצמך. ואתה מפחד שאם נגיד, אם תדבר, הוא אומר את זה בשורות הבאות, אם תדבר על השגחה פרטית, אז כאילו שאתה מקטין את הקדוש ברוך הוא. ואז אתה כבר לא יכול להסכים עם זה. והוא טוען שזה לא נכון. ובאמת, המתפלספים באמונה, על ידי הרחקת הגשמיות ומקריה, באו לכפור בהשגחה ובשכר ועונש, וההשתנות בו התברך על ידי התפילה, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, כתוב, אני השם לא שניתי. אז התפילה גם לא משנה שום דבר, ומעשה התחתונים, גם מעשה התחתונים לא משנים, זה היה כמו אריסטו, שמאמין בקדוש ברוך הוא, אבל בלי שום קשר לעולם. וכפרו בעיקר התורה. ואף מחסידי הקדמונים, עכשיו מדבר כבר על יהודים, וגדוליהם, מן הנמשכים אחר חקירות עניינים הללו, יש מהם השגיחו, השגחתו הכחישו, השגחתו התברך, בפרטי אישי כל הנבראים חוץ מהאדם. והוא, כן, הוא לא מזכיר. והוא נגד דברי רבותינו זל בירושלמי, פרק ת' בשביעית, ובבראשית רבה, אפילו ציפורה בלעדי שמיה לא מצדה. הגמרא מספרת על רבי שמעון בר יוחאי, שיצא מהמערה, מה חיזק אותו, לא לפחד, אולי תפסו אותו, שהוא ראה צייד, צד עופות, וכל פעם, היו עופות שנתפסו בפח, במצודה, והיו עופות שהשתחררו וברחו. ולפני כל פעם שעוף ברח, אז הוא שמע בת קול שאומרת שהוא השתחרר. ולפני כל פעם שעוף נתפס, הוא שמע בת קול משמיים שאומרת שהציפור יתפס. והצייד לא שמע, אבל רבי שמעון שמע. ואז רבי שמעון אמר, אפילו ציפור לא יכולה להתפס בלי השגחה, בן אדם כל שכן, אז מה אני פוחד? אם לא ירצה, אם השם לא ירצה, לא יתפס אותי, אז הוא לא פחד, אז הוא יצא. אז כתוב שם מפורש שיש השגחה גם על הפרטים. האמת שיש עוד גמרא, נדמה לו על רבי יוחנן, כתוב שהוא ראה שלח. השלח זה, יש היום עופות כאלה, יש בסין, יש עוף שנקרא קורמורן. הוא הדייג יוצא עם כמה עופות כאלה על, על הסירה, והם תופסים לו דגים. הם עופות מאומנים, תופסים דגים ומביאים לו, ואחר כך הוא נותן להם כמה לאכול, שכר עבודה. אז בתנך מופיע השלח בחומש, בויקרא, בין העופות הטמאים. אז כתוב על רבי יוחנן, כשהיה רואה עוף כזה, אז היה אומר משפטך תהום רבה. יש דין המשפט על כל דג, איזה דג יתפס במקור של השלח, ואיזה דג לא יתפס. והנה כי הם חשבו בחקירתם להגיע לאמיתות הייחוד ורחקו עד רבה על ידי זה ממנו. כי זה הפך הייחוד כשיחשב שיש נברא, נברא נפרד ממנו יתברך ומונג בלא השגחתו. זה צריך כבר להשאיר. מכאן הוא מתחיל לדבר מה כן. הוא מעריך עד עכשיו, הוא דיבר על שלילה. הוא שלל את השיטות האלה. מכאן הוא מתחיל לדבר על תורת הבעל שם טוב למעשה.
בלי...
כן, אוקיי, אבל זה כבר... אני רוצה מכאן להתחיל, שיהיה לנו את החיבור, שיהיה לכולם פורים שמח, שבאמת, שהתגלה האור של מרדכי, החושך של המן מסתלק, מחכים כבר הרבה שנים. יש פה עניין אחרינו, כל הפורים שלנו, נכון על הפורים.